גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובסדות המחקר ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 268 על החיישן שמגלה תקלות אחרי ניתוחים, על פיתוח שיטות לימוד חדשניות והמערכת שמאירה את כלי העבודה בדיוק שאנחנו צריכים אותם. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. זיהוי ומניעה של הסתבכויות זיהומיות מסכנות חיים לאחר ניתוחים במערכת העיכול.
מה שקורה באופן טבעי אצל החולים הללו שמסתבכים, זה שהם יוצאים מהניתוח, וביום יומיים הראשונים הכל נראה מצוין, ואחר כך הם מתחילים להסתבך, אבל הסיבוך הזה הוא תוצאה של תהליך פיזיולוגי מורכב שמתחולל במערכת העיכול שלהם, ובסופו של התהליך הרקמה באזור של הניתוח מתחילה להתפורר, ואז תוכן מערכת העיכול דולף לתוך חלל הבטן והחולים האלה מזדהמים.
הטמעה של שיטות לימוד חדשניות.
זה כמו קצת שאלת המחשבון שהייתה לנו פעם, נכון? האם הילדים צריכים לדעת לחשב חיבור וחיסור, או שכבר יש לנו היום מחשבון?
כן.
אז יש דברים שנשארים, בני תרבות צריכים בסופו של דבר שיהיה להם איזשהו ידע ואיזושהי יכולת להסתכל על העולם, גם קוגניטיבית מבחינת הידע, גם מבחינה רגשית, ואנחנו צריכים לחשוב איך המכונות יכולות היום לבוא ולעזור לנו.
והקשר שבין המחשב לידיים שמפעילות אותו.
עד היום זה נעשה באמצעים מאוד פשוטים, ריאקטיביים, אני לוחץ על עכבר, אני לוחץ על מסך המגע, זה בהחלט כך. אבל הדוגמה הכי פשוטה, צעידה פשוטה לעבר המחשב, הייתי מצפה שהוא יבין שאני רוצה להתחיל לעבוד איתו.
שלום דוקטור ארז שור מחברת אקסרו מדיקל, שלום לך קודם כל.
שלום, אתה נוגע אותך כאן.
תודה, אתה בחברה, מה, מנהל, מפתח?
אני המנכ״ל, אבל בהבנותיי גם מפתח.
יש שני דברים, אפשר לעשות שניים ביחד?
אני מקווה.
כי מס הכנסה לא אוהב את זה, אתה יודע, או שהוא אוהב את זה יותר מדי. אתם מפתחים אמצעים לזיהוי מצבים של בעיות אחרי ניתוח, ולפי מה שאמרת לי, זה בעיקר אחרי ניתוחים במערכת העיכול. מהגרון או מאיפה זה מתחיל?
נכון. מערכת העיכול היא למעשה איבר ארוך שמתחיל בוושת ונגמר במעי הגס.
בקיבוץ קוראים לו צינור השקיה. עכשיו תמשיך. אוקיי.
ואם אנחנו מתבוננים בניתוחים בהם, צריך להסיר חלק ממערכת העיכול. יש מיליונים רבים של ניתוחים כאלה בשנה בעולם. יש סיבות מגוונות מדוע נדרשים ניתוחים כאלה, בדרך כלל כדי להסיר גידול סרטני, או במקרים של מחלות דלקתיות כדי להסיר את החלק המודלק.
בוא נשאיר את זה בהגדרת להבריא את הבן אדם, לרפא אותו.
בסוף הניתוחים האלה בהחלט מיועדים לרפא את הבן אדם, ואם דיברנו על מיליוני ניתוחים בשנה שבהם מנסים לרפא את הבן אדם, אנחנו מבחינים בקבוצה מאוד גדולה של חולים, בין 6-10%, תלוי במקום לאורך מערכת העיכול, שמסתבכים בסיבוכים מסכני חיים בעקבות הניתוח.
תלוי גם בבית החולים שעושה את זה.
מעניין, זו הבחנה מעניינת, אבל אנחנו רואים שזה קורה בכל בתי החולים, לא משנה כמה הם טובים.
דיברתי על ההבדלים המספריים ביניהם, אוקיי.
ואנחנו גם רואים את זה במנתחים מומחים מול מנתחים צעירים. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על הבעיה הזאת, לא רואים מובהקות בבית החולים, או במנתח, או בציוד שבו השתמש המנתח, או בשיטה שבה הוא ניתח. כלומר, מדובר בבעיה רוחבית.
זאת אומרת, זה תלוי בכלל בחולה עצמו?
זה תלוי בוודאי גם בחולה עצמו, אבל לא יודעים מרגע שמתקבל חולה לניתוח, האם הוא בסיכון גבוה יותר או נמוך יותר לפתח את הסיבוך.
כשאתה מדבר, רק שנייה, כשאתה מדבר על סיבוך, אתה מדבר על פתח שנשאר או פתח שנוצר כתוצאה מחיבור האיבר הזה מחדש, ואז הוא נוזל, ואז נוזל הזה, אחלה זיהום, זה כמו נוזל שיוצא מפח אשפה בגדול.
אז ברשותך, תן לי להגדיר את, את ההגדרות. כשאנחנו מדברים על הסרה של חלק ממערכת העיכול, אחר כך יש תהליך שבו מחברים את שני קצוות הצינור חזרה.
Okay.
התהליך הזה נקרא בעברית השקה.
Okay.
והסיבוך שאנחנו מדברים עליו נקרא דליפה בהשקה. הדליפה הזאת היא לא נוצרת כתוצאה מהחיבור. במהלך הניתוח המנתח מוודא היטב שהכל מחובר טוב.
Okay.
ויש לו כלים שמאפשרים לו לוודא. ומה שקורה באופן טבעי, אצל החולים הללו שמסתבכים, זה שהם יוצאים מהניתוח, וביום יומיים הראשונים הכל נראה מצוין, ואחר כך הם מתחילים להסתבך, אבל הסיבוך הזה הוא תוצאה של תהליך פיזיולוגי מורכב, שמתחולל במערכת העיכול שלהם.
כמו שאמרתי, זה תלוי בחולה, פחות במנתח.
ובסופו של התהליך, הרקמה באזור של הניתוח מתחילה להתפורר, ואז תוכן מערכת העיכול דולף לתוך חלל הבטן, והחולים האלה מזדהמים.
דוקטור שור, זה הרקע של המחקר. עכשיו, אתה יכול לשאול כאן שאלת מחקר מאוד מאוד גדולה, כלומר, איך מאתרים את זה לפני, אבל נדמה לי ש, כמו שאמרתי, שאלה קצת יותר מדי גדולה בשביל העולם הטכנולוגי של היום.
אני לא בטוח שהשאלה הזאת היא גדולה מדי בשביל העולם הטכנולוגי של היום, אבל אני אשמח לדבר קצת על שאלת המחקר.
כן.
הרי בסופו של דבר הזכרנו שיש תהליכים שגורמים בסופם לדליפה הזאת. והתהליכים האלה הם תהליכים שכבר נחקרו בעבר ואנחנו יודעים לתאר אותם. תהליך אחד שקורה אצל כל החולים שעוברים ניתוח הוא תהליך דלקת באזור של הניתוח. אצל חולים מחלימים הדלקת שוכחת. בעוד שאצל החולים המסתבכים הדלקת מחריפה. אפשר לטעון שאין לנו שיטות מדויקות לזהות דלקת מקומית באזור הניתוח. מיד ננסה לטפל גם בדבר הזה, אבל זה תהליך אחד שהוא תהליך מאוד רלוונטי להתפתחות של הסיבוך. תהליך שני שהוא רלוונטי להתפתחות הסיבוך, הוא בעיה מקומית בהספקת דם באזור של הניתוח.
אוקיי.
וגם את התהליך הזה, אם נדע למדוד, השילוב של שני הדברים, דלקת ובעיות הספקת דם, הם בעצם הנחת העבודה המחקרית שלנו שאומרת, חולה שהדלקת שלו לא נרפאת, ויש לו התפתחות של בעיית הספקת דם באזור הניתוח, הוא חולה המועד לפורענות.
הוא מועד לפורענות, אבל אתה יודע, הספקת דם, אתה יכול לזהות את זה במדידות פשוטות של מערכות דופק או של...
האומנם?
משאלתך, אני מבין שלא.
בוא נדבר על זה.
אוקיי.
בעיות בהספקת דם או בעיות לבביות כלליות, אולי אתה יכול לזהות.
זה לחץ דם וכאלה...
אלה פרמטרים כלליים. השאלה, אוקיי. האם אתה יכול לזהות עכשיו, בתוך חלל הבטן, בתוך אזור הניתוח, בעיה מקומית קטנה בהספקת דם לאזור המנותח, שהיא זו שתקבע אם החולה הזה יבריא או לא.
אוקיי.
אותה כבר יותר קשה לזהות, בוודאי באמצעות כל מיני סמנים חיצוניים. ולמעשה השתל או החיישן שפיתחנו, הוא נועד בדיוק לזהות את התופעות האלה, תופעה אחת של...
אתה רצת לי מהר מדי, סליחה, אני רציתי להגיע לשתל הזה, אבל בוא קודם נעשה את הדרך אליו, בסדר?
עד רבה.
כי הדרך שעשיתם אליו היא לא כזאת קצרה, נכון? היה צריך לבדוק, לא כל חיישן אתה יכול להכניס לתוך הבטן. אז אוקיי, אז בוא נעשה עיגול סביב שהיה את המחקר, נגיד היא הייתה, איך אנחנו, בכל זאת, איך אנחנו מצליחים לאתר את הדליפה הזאת לפני שהיא הופכת להיות קטלנית, ושוב, מה בעצם היה נושא המחקר אם כך?
בואו נעשה בכל זאת את הקפנדריה הנעימה, ונגיע משאלת המחקר למה אנחנו מעוניינים באמת לעשות.
אוקיי.
אם כן, אם נצליח לשים את האצבע לאותם תהליכים וההתפתחות שלהם, נוכל אולי לזהות את אותם אלה שיפתחו את הסיבוך לפני שהם פיתחו אותו. כלומר, בואו נחזור רגע לשאלת המחקר. האם אנחנו יכולים לזהות תהליכים שמובילים את החולה להסתבכות בזמן קצר מספיק, כדי שניתן יהיה לטפל בהם טיפול מהיר ובטוח, שיחסוך להם את הסיכון למות, שיחסוך להם זמן אשפוז, שיחסוך למערכת הבריאות עשרות אלפים רבים של דולרים הנדרשים לטיפול בכל אחד כזה שמסתבר.
אני מוכרח להבין, אתה מדבר על יצירת מצב של ניטור, בוא נגיד, האפיון של החולה עוד לפני הניתוח?
אנחנו מדברים על ניטור החולה מרגע הניתוח ואילך.
מרגע שהניתוח מתחיל.
מרגע שהניתוח מתחיל או נגמר, מרגע שהניתוח התבצע,
כן.
ואילך. אם אנחנו מסתכלים על החולים הללו, אז באופן אופייני, היום הסיבוכים האלה מתגלים, חולים נניח במעי הגס התחתון, החולים האלה מתגלים אחרי 5-6 ימים, כשהם כבר עמוק בשלב הקטסטרופה. הם כבר מפתחים זיהום וצריך לטפל בהם. לו היינו יכולים לגלות אותם יומיים אחרי הניתוח, או 3 ימים אחרי הניתוח, היינו יכולים לתפוס אותם לפני שהם הזדהמו, ולכן לטפל בהם גם לפני כל ההשלכות החמורות של ההסתבכות שלהם.
אז הלכתם לכיוון שהוא די מוכר בעצם?
הרקמה החיה היא כזאת שמאפשרת לזהות בתהליכים עוד לפני שמתחיל הטפטוף, או עוד לפני שהרקמה מתחילה להתבקע, משום שתהליך הדרדרות הרקמה הוא תהליך שאפשר למדוד אותו. ולמצוא ממנו פרמטרים שיכולים להעיד בחולים המסתבכים שהחולה הזה התחיל תהליך של הידרדרות, ומולם בחולים הלא מסתבכים לזהות שדווקא החולה הזה מחלים היטב.
כלומר, החיישן מודבק באיזשהו מקום, או צמוד באיזשהו מקום לאיזושהי, למעטפת של החיבור, והוא אמור לזהות שהיא בסדר?
אז בוא נדבר קצת על החיישן.
אוקיי.
אנחנו פיתחנו חיישן שבאמת מביאים אותו לאזור של הניתוח, והחיישן מודד פרמטרים חשמליים של הרקמה שיכולים לספר לנו האם החולה הזה מפתח את התהליכים שיובילו להידרדרותו או לא. וכדי להביא אותו לאזור הניתוח, יש דרכים רבות להביא את החיישן לאזור הניתוח, אבל אחד מהדברים שגם עמדו לנגד עינינו, זה להביא אותו במהירות, ביעילות, בבטיחות, בלי לשנות את מהלך העניינים המקובל היום בניתוחים.
תפשיט אותו למנתח. תגיד לו, תדביק אותו לשם, אנחנו כבר נסתדר מכאן.
נכון, אף על פי שהאמירה הפשוטה לכאורה, תדביק אותו לשם, היא מסתדרת.
לא, ברור.
נכון, ולכן...
אגב, הוא גם עשוי להיות מקור לזיהום. אם, הוא, אם יש בו חלקים התחתיים חשופים.
נכון, אלא אם החלקים האלה עברו תהליכים מתאימים של עיקור, שיבטיחו שהם אינם מזוהמים, וכמובן הם עוברים.
אין ערך בריכות שחייה והברזלים שבהם.
כן, אבל אני חושב שהאנלוגיה המתאימה יותר כאן, זה כמו כל מכשור רפואי שמשתמשים בו בניתוחים, הוא עובר תהליכי עיקור מתאימים, ולכן הוא לא גורם להזדהמות החולים.
אוקיי, אז חיישן.
אז חיישן. עכשיו... רק נבין איך החיישן הזה עובד. המעי הוא סך הכל איבר מורכב. כן. הוא מרכב מורכב ומנוהל. הוא אגב לא מורכב משמעותית פחות מאיברים כמו הלב או המוח. יש בו מערך שלם שנועד לטפל במזון שאנחנו אוכלים. הוא מנוהל עצבית בתהליך שלמעשה מאבד את המזון, סוחט אותו, דוחף אותו לאורך המעי. והחיישן שלנו למעשה מתממשק למערכת הבקרה העצבית של המעי.
שנמצאת איפה אגב?
לכל אורכו?
לא, זה בסדר, אבל יש לה איזשהו מוח קטן או משהו כזה?
הניהול העצבי של המעי הוא דבר מורכב מעין כמוהו, שלמעשה כולל כמה חלקים. אחד זה איזושהי מערכת שקוצבת את המעי, כמו שגם בלב יש תאים קוצבים, גם במעי יש כאלה. הם בתורה מנוהלים על ידי איזושהי מערכת קצת יותר מרכזית, שדואגת לתזמן.
זה מה ששאלתי, אם יש דבר שכזה.
והדבר הזה מבוזר גם, משום שהניהול של המזון בקיבה שונה מהניהול של המזון במעי הדק, ושונה מהמעי הגס. בקיצור, מדובר פה במערכת מורכבת, וגם היא מנוהלת בתורה על ידי מערכת עליונה יותר. בקיצור, גוף האדם מכונה מסובכת.
איפה עכשיו המציאו את הרכב החשמלי, אם לא מהפטנטים האלה של הגוף? אוקיי, כן. אז החיישן נצמד לשם?
אז החיישן מתממשק למערכת הבקרה העצבית של המעי, ומשם הוא יודע לעקוב אחרי תהליכים, כמו דלקת מקומית, וכמו בעיות בהספקת דם, וכמו תנועתיות המעי באופן כללי.
חכה שנייה, אני מוכרח להבין את המושג מתממשק. אני יודע, אתה יודע, יש נשיקה, מצמידים שפתיים, אבל פה אתה צריך לשים את החיישן בנקודה מסוימת לאורך הדבר הזה, לאורך הצינור הזה, הוא 15-20 מטר, לא יודע כמה יש לו, בדיוק בנקודה שבה נמצא הפעולה הזאת של השליטה על מערכת העיכול. בגלל זה שאלתי אותך איפה היא נמצאת.
למרבה המזל, אתה צריך להיות קרוב לאזור, אבל אתה לא צריך להיות בדיוק באזור המועד לפורענות. כמה קרוב אתה צריך להיות? אם תהיה סנטימטרים מהאזור, אתה קרוב מספיק כדי לדעת
לנדב. דוקטור שור, איפה נמצא לאורך מערכת העיכול המוח הקטן הזה של הקיבה?
דיברת על הקיבה, אז...
לא, על מערכת העיכול, נו.
אז אני אומר שוב, הפיקוד העצבי, שלמעשה דוחף את האוכל במורד מערכת העיכול, הוא מבוזר לכל אורך מערכת העיכול.
הבנתי, אוקיי, סדרת פיקוד רצינית.
כן, יש שם סדרת פיקוד מאוד רצינית והמערכת מורכבת.
זאת אומרת, זה נקודות, או קו ישר, או איך זה...
זה אוסף של תאים, אבל זה כמעט רציף.
שמת אותי בנקודה. אוקיי, בוא תמשיך משם.
מכל מקום, כדי להתממשק חשמלית לאותו ממשק עצבי, אנחנו משתמשים בסוג מאוד מסוים של אלקטרודות שפיתחנו. ואת הסוג הזה אנחנו רוצים להביא קרוב מספיק לאזור המועד לפורענות.
אוקיי.
יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל רק כדי לסבר את האוזן, המכשיר הראשון שלנו שכבר נוסע לעשרות חולים בארץ, הוא מכשיר שבו התמנו את מערך החיישנים שלנו בנקז, שמשתמשים בו בניתוחים האלה באופן טבעי.
בחלק הפנימי שלו.
בחלק החיצוני שלו.
אבל איך הוא מזהה את הקיבה, אם ככה?
בחלק הפנימי שלו, אתה מתכוון בחלק שנמצא בתוך חלל הבטן?
כן.
כן, בחלק הפנימי שלו.
סליחה.
בחלק הפנימי שלו.
אוקיי.
ואז קיבלנו למעשה נקז שגם מנקז, אבל גם מודד את מה שהוא צריך למדוד.
אוקיי.
אנחנו יודעים גם להטמיע את אותו מערך הישנים באופן מתקלה, כזה שלא תצטרך את הנקז שיביא אותך ויוציא אותך מהאזור שמעניין אותך, וזה בוודאי רלוונטי למספר גדול למדי של ניתוחים שנעשים ובהם לא מקובל להשתמש בנקז.
אני יודע מי ישתמש בנקז מתי שאתה מוציא אותו גם.
נכון, אבל בוא נחזור רגע לבעיה שאנחנו מנסים לפתור. אם אנחנו יודעים לגלות את הבעיה מספר ימים קצר לאחר הניתוח, זה מועד שבו עדיין החולה נמצא במחלקה, זה מועד שבו עדיין הנקז נמצא בתוך הבטן שלו, וזה הזמן הרלוונטי לניתור. ברוב המכריע של המקרים, חולים שהם בסדר שבוע לאחר הניתוח, כבר לא יפתחו את הזיבוך הזה.
אוקיי, ואיך אתה מזהה את הבעיה הזאת מבחוץ? זה משדר למחשב, זה משדר...
בדיוק. אז למעשה אנחנו אוספים את הנתונים החשמליים האלה, והנתונים האלה מועברים, למעשה אנחנו הופכים תהליך פיזיולוגי עכשיו למידע.
כן.
המידע הזה מועבר לענן, ומשם אנחנו כבר יודעים לגשת אליו, לאבד אותו ולתת לרופא באפליקציה שלו את האינדיקציה, האם החולה שלו בסדר או לא בסדר.
וזה נכון לגבי כלל החולים שאתם מצמידים להם, או שיש איזה שהן הפרעות שם? זאת אומרת, יכולות להיווצר הפרעות, או... אתה יודע, תמיד צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון.
כן, אז לשמחתנו, בחולים שניסינו את המכשיר עד עכשיו, האמינות של רכישת המידע הייתה מאוד גבוהה, דאגנו גם ליתירות מספקת, כדי שנוכל להבטיח באמת את אמינות המידע הזאת.
דוקטור ארז שור, תשמע, זה מקסים ויש לי עוד המון שאלות, אבל אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה. אז באמת תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אתה הנקודה שלי.
שלום דוקטור אייל רבין, פסיכולוג חברתי, עמית מחקר במכון לחקר חדשנות וחקר למידה באוניברסיטה הפתוחה. שלום לך.
שלום רמי.
זה תואר ארוך, נכון? מה עושים עם התואר הזה? אל תגיד לי שרק נסים, כי על הכנס האחרון שעשיתם תכף נדבר, אבל עושים איתו עוד כמה דברים.
אנחנו נדבר על הכנס הזה, אנחנו עוסקים הרבה מאוד גם בהוראה, ולחשוב איך בעצם לומדים בעידן הדיגיטלי, מה בעצם שונה וחדש לעומת האופן שבו היינו מלמדים, גם באוניברסיטאות, גם במוסדות להשכלה גבוהה, וגם מייעצים לחברות, לארגונים, למוסדות להשכלה, איך בעצם משפר.
נראה לי שמה שהיה עד עכשיו חולצה עם 8 כפתורים, אז עכשיו יש לה עוד כפתור אחד של המיקרופון, בקצה, אצל המורה.
יש שאלות מאוד גדולות בעניין הזה. תראה, אנחנו נמצאים עכשיו כמעט שנתיים אחרי מהפכת הקורונה, ראינו שצלחנו אותה, לפחות מבחינת הלמידה.
כשאמרת לי שאלות מאוד גדולות, אני לא בטוח שהתכוונת למכשיר עצמו, אלא לעולמות התוכן של המורה.
לא רק לתוכן, אלא לאופן שבו אנחנו לומדים, ומה אנחנו צריכים ללמוד, ואיך אנחנו צריכים ללמוד וללמד בעידן הדיגיטלי.
אוקיי.
בעבר, כולנו היו צריכים לדעת כמעט את אותם דברים, זה מה שקראנו לו פעם, המודל התעשייתי. כולנו היו צריכים לדעת דברים מאוד דומים, היינו הולכים לבית ספר, באים ב-8 בבוקר, הולכים ב-12 או ב-2.
כן, אותה. ארבע פעולות חשבון, קצת, איך נקרא לזה, תולדות עם ישראל והמקרא, ושבוא נגיד, מים ואוויר יוצרים סודה. מה הלאה?
השאלה היום, מה זה להיות בן תרבות?
אוקיי.
אנחנו נמצאים היום בעידן שטכנולוגיות מאוד משבשות את החיים שלנו, משבשות במובן החיובי. אנחנו רואים היום את הבינה המלאכותית שבחודשיים שלושה האחרונים נכנסה ככה בצורה מאוד חזקה עם ה-ChatGPT, כבר אנשים שואלים האם אנחנו בכלל צריכים לדעת דברים. אולי היום אנחנו כבר נוכל לשאול את המכונה ולקבל תשובות מאוד מאוד מהירות ומאוד יעילות.
לפני שהתיישבת על הכיסא היה כאן דיון אם זה בינה מלאכותית או בינת מכונה.
כן.
נדמה לי שזו אחת השאלות המהותיות, השאלה אם התעסקתם בהם בכלל.
השאלה אם זו בינה בכלל.
אתה יודע מה,
כן, אני אפילו את השאלה הזאת.
כי אתה ראית, אני הגדרתי את זה כבינת מכונה, ואז זה בעצם תהליך מכני שקורה, אמנם באיזשהו רצף סדור, אבל עדיין זה תהליך מכני.
זה תהליך סטטיסטי לחלוטין, שבאמת יש מכונה היום, ואנחנו רואים את מוסדות ההשכלה הגבוהה, בכלל התרבות, אבל ההתמחות שלי בלמידה והוראה, שמתלבטים בדברים האלה. האם אנחנו צריכים ללמד דברים? זה כמו קצת שאלת המחשבון שהייתה לנו פעם, נכון? האם הילדים צריכים לדעת לחשב חיבור וחיסור, או שכבר יש לנו היום מחשבון?
כן.
אז יש דברים שנשארים, בני תרבות צריכים בסופו של דבר שיהיה להם איזשהו ידע ואיזושהי יכולת להסתכל על העולם, גם קוגניטיבית מבחינת הידע, גם מבחינה רגשית, ואנחנו צריכים לחשוב איך המכונות יכולות היום לבוא ולעזור לנו. אז אני אתן דוגמה לדוגמה על הקורונה. עד לפני הקורונה, היינו רגילים שהתלמידים שלנו, גם הסטודנטים, גם התלמידים בבית הספר, היו מגיעים לבית הספר, לומדים, רוכשים את הידע, המורה היה המומחה, הוא היה מעביר להם את הידע. מהפכת המידע, האינטרנט, גוגל, שינתה את המצב הזה. כבר המורה הוא לא המומחה הגדול, התלמיד שלי יושב בכיתה ואני אומר משהו, והוא יכול לבדוק אותי. הוא יכול להיכנס לויקיפדיה, למצוא את המידע, הוא יכול לחפש. הגיעה הקורונה.
יש לך מזל שאתה לא רופא. כי אז היית רואה, אולי, אתה כבר מכיר את זה, אתה יודע, הפציינטים באים לרופא עם תובנה כתובה.
עם דוקטור גוגל.
כן, ואז הוא מסתכל ואומר, כן, אתם צודקים, אבל יש כאן עוד איזה משהו קטן שדוקטור גוגל לא הביא אתכם אליו.
אני חושב שאנחנו קפצנו נושא, אבל הנושא שהוא מאוד חשוב, היום כבר גם לרופא ולכל מומחה שהוא, יש את דוקטור גוגל ויש גם את דוקטור ChatGPT, שכבר יושב ועוזר לו.
אוקיי.
והשאלה באמת תהיה, מה התפקיד של הרופא היום, איך הרופא יצטרך לעזור לנו ולתווך לנו את המידע.
אבל מה שאתה בדקת זה את התפקיד של המורה, אני חושב.
נכון.
אוקיי.
התפקיד של המורה, ויש פה שאלות, בעיקר.
אבל רגע, אייל, אנחנו רוצים לשוחח
על הנושאים.
כן, במקום לדלג מנושא לנושא, בואו נתרכז רגע בכנס. יש שם גם את שאלת תפקידו של המורה, באיזשהו מקום. איזה כנס זה היה?
אז אנחנו בעצם בשבוע שעבר קיימנו, באמצע פברואר, קיימנו כנס, זה נקרא כנס צ'ייס. כנס צ'ייס הוא כנס מאוד ותיק בישראל, למעשה הכנס ה-18 שאנחנו מקיימים בנושא של חדשנות בטכנולוגיות למידה. ובכנס הזה לאורך השנים שואלים כיצד טכנולוגיה מסייעת ללמידה. טכנולוגיה התחילה מפעם שישבו מול מחשבים, או לפני כן אפילו גם הלוח או הברקו, והתקדמה אל טכנולוגיות האינטרנט, הטכנולוגיה הדיגיטלית. בשנתיים האחרונות היינו כמובן בכנס שהוא כנס מקוון כתוצאה מהקורונה, ואנחנו מעלים הרבה מאוד שאלות איך הטכנולוגיה, מה היה התפקיד שלה בלמידה. כי חשוב לזכור שבסופו של דבר העולם שלנו מאוד השתבש, נסגרנו בבתים ופחות יחדנו לזוז, היינו ברחוק חברתי, אבל אנשים המשיכו ללמוד כל הזמן, המוסדות עבדו ופעלו, וצריך לשאול איך העולם שלנו נראה בעידן לאחריו.
אז זה, איך נקרא לזה, הכותר של הכנס, במה הוא התמקד?
אז הכנס, אפשר לבוא, הכנס עוסק בכלל בטכנולוגיות למידה ובמה אנשים עוסקים, זיהינו בתוך הכנס למעשה 4 נושאים, שהם נושאים מרכזיים שמעסיקים היום את מערכות החינוך והלמידה מגני ילדים, בתי הספר והמוסדות להשכלה גבוהה. ו4 הנושאים העיקריים האלה הם באמת, ככה דיברנו עליהם תוך כדי בשיחה המקדימה, הבינה המלאכותית, כמובן הכניסה של ChatGPT והכלים הכלליים שלו, שעושים פה, אפשר להגיד הם game changer מאוד מאוד משמעותי בכל הסיפור של למידה והוראה, נרחיב על זה אחר כך. הנושא השני הוא שימוש במציאות מדומה, מה שנקרא מטה, מטאברס. בעצם האפשרות הזאת שאנחנו נוכל ללמוד מכל מקום בעולם ובכל זמן, באמצעות יצגנים.
וירטואל ריאליטי.
באמצעות וירטואל ריאליטי, באמצעות אבטארים, נוכל לבוא ולהיפגש. אנחנו כבר היום נפגשים באמצעות הזום נניח, או כלים אחרים.
אני ברשותך עדיין פייס טו פייס. אבל אתה יודע מה, אבל יש לי שאלה דווקא על העניין הזה, אבל קודם בוא, מה היה הנושא הרביעי?
הנושא השלישי הוא אנליטיקות הלמידה, שהוא נושא בעצם שאומר, היום אנחנו, כיוון שאנחנו לומדים במרחבים דיגיטליים, לומדים הכל דרך האינטרנט, אנחנו יכולים לראות את הלומדים שלנו הרבה יותר טוב ממה שראינו בעבר.
כלומר, אנחנו יכולים גם לעקוב אחרי ההתקדמות שלהם בעצם.
גם לעקוב, וכבר השלב הבא גם הוא להתאים את הלמידה. כבר למה שבכיתה של 40 תלמידים גם ינתן 40 את אותו נושא לכל ה-40, אולי בכלל כל אחד יקבל את הנושא ברמה שלו, בקצב שלו, ביכולת שלו, והוא בתחומי העניין שלו, זה תחום אנליטיקות הלמידה, והנושא הרביעי הוא הנושא של למידה בעידן הקורונה, וההשפעות של הקורונה על הלמידה לאחריה.
איך שלא תסתכל על זה, בכל חדשנות שתהיה, יש משהו שהוא מאוד מאפיין את הלמידה הזאת, וזה שכדי ליצור או כדי להשאיר איזשהו מצב דומה למה שהיה לפני, אז כמעט בכל תוכנת, איך נקרא לזה, למידה מרחוק, זה יכול להיות זום, זה יכול להיות טים, זה יכול להיות כל דבר אחר, אתה רואה את כל הקבוצה. עכשיו, אני שואל את עצמי הרבה פעמים, רגע, למה אני צריך את זה? הרי בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו משנים את צורת הלמידה. האם אני צריך לראות את כל הקבוצה? כי גם סביב זה התפתחו כל מיני טכנולוגיות אחרות. זאת אומרת, תלמיד, אפילו שהוא בכיתה היי, כבר יודע לקחת, לצלם את עצמו בסרטון, ולהדביק את זה שהמורה תראה כל הזמן את הסרטון, כאילו התלמיד קשוב בכיתה, המורה או המורה, ולמעשה הוא איפשהו משחק עם הטלפון שלו.
תראה, אני חושב שלאורך האבולוציה, כן, אם אנחנו מסתכלים בצורה רחבה, אנשים מאוד אוהבים, כמין אנושי, אנחנו אוהבים ללמוד בקבוצה.
כן.
אנחנו גם אוהבים ללמוד לבד, אנחנו אוהבים לשבת עם הספר, אנחנו אוהבים לשבת מול המחשב. תחום ההתמחות שלי הוא קורסים מקוונים שלומדים אותם בצורה אסינכרונית, קורסים שנקראים מוקים, Massive Online Open Courses, שאנשים יושבים באופן אינדיבידואלי, בזמן שלהם, במקום שלהם ולומדים, אבל עדיין יש משהו בשבט הזה שיושב ביחד ולומד, ויש משמעות גם ללמידה הזאת. ואנחנו צריכים לשלב ולחשוב מה המינון הנכון. אני לא אומר צריך ללמוד רק ביחד או רק לבד, מהו המינון הנכון של השילוב הזה?
זה נכון להגיד, כשאתה מדבר על מדורת השבט הישראלית, השאלה זה נכון גם נניח בבלגיה, בספרד, בצ'ילה, במקומות כאלה.
תראה, במחקרים שלי שנעשו על מוקים, שהיא למידה באופן טבעי אינדיבידואלי. אדם יושב, אני מניח שגם כרגע המאזינים שלנו אולי הולכים עכשיו עם האוזניות תוך כדי הליכה ומאזינים לפודקאסט ולומדים, בסופו של דבר. יש משהו בלמידה הזאת, אבל אנחנו מקווים, אתה ואני, שבסופו של דבר, אותו אדם ששומע את הפודקאסט שלנו, ילך אחר כך, יישב בשולחן ארוחת הערב ויגיד, שמעתי את רמי שאני מקיים שיחה מאוד מעניינת ולמדתי את זה. אז זאת אומרת, הוא שלב בין הלמידה העצמאית והאישית ללמידה הקבוצתית.
אז בוא ניתן כאן עניין קצת. לאיזה תובנות הגעתם בסוף הכנס? כלומר, יכולתם להוציא איזשהו נייר עבודה שמסכם את הכל?
מסכל את הכל, הכל הוא מאוד רחב.
Okay.
הלמידה, אנחנו יכולים לדעת שאנחנו בעיקר בעידן של שינויים. אני מסכם את זה כמשפט אחד.
לא עזרת לי הרבה, אבל תמשיך.
אנחנו בעידן של שינוי, וצריך לאחד הדברים שהיכולות והמסוגלויות, וזה כן חשוב להבין את העניין של השינוי, הוא שאנחנו נמצאים בשינוי, שינוי מאוד מהיר. ל-ChatGPT, הדוגמה של אותו כלי לבינה מלאכותית, אותו כלי שמאפשר לנו לשאול שאלות ולקבל תשובות בשפה טבעית, לקח 5 ימים להגיע למיליון משתמשים. לא היה לנו כלי מעולם שזו היה קצב האימות שלו. וזה אומר שאנחנו נמצאים היום בעידן שבו אנחנו צריכים להיות מסוגלים יותר ויותר לאמץ חדשנות, יותר ויותר להיות מסוגלים לקלוט מה קורה ולהתעדכן. כמובן שבעין ביקורתית, לא כל דבר הוא נכון, לא כל דבר הוא טוב, יש הרבה מאוד פייק ניוז, יש הרבה מאוד דיוקים, אבל אנחנו צריכים לדעת להבין את הטכנולוגיות החדשות, לדעת איך להשתמש בצורה ביקורתית ונבונה.
אם אני מנסה להבין נכון את התובנות מהכנס, אז בסופו של דבר הלכתם על משהו שהוא די ידוע. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחיל לאמץ את את הטכנולוגיות האלה. בוא נגיד, ברעיונות אחרים הייתי שואל איך הגעתם לתובנות האלה, אבל זה בסדר. אני יכול להניח שהיו הרבה דיבורים, היו הרבה מסקנות, זה היה פחות בעייתי. אני אבל רוצה לשאול אותך, להתקיל אותך.
כן.
אוקיי, בוא נממש את זה.
אז אנחנו, תראה, אנחנו נמצאים כרגע...
לא, רגע, רגע, השאלה היא איך? עכשיו אתה, אנחנו נמצאים?
אנחנו נמצאים באוניברסיטה הפתוחה. זה מקום שמלמד מרחוק כבר 40 שנה, כן? ורגיל, אנחנו התחלנו ללמד לפני 40 שנה באמצעות הספרים, היינו שולחים ספרים לתלמידים, היום אנחנו כבר לא שולחים ספרים, כמעט ולא. מה אנחנו עושים? אנחנו מאפשרים למידה שהיא למידה מותאמת באמצעות הטכנולוגיה. היום סטודנטים שלנו יכולים ללמוד או בצורה סינכרונית, בזמן אמת, או בצורה אסינכרונית, באמצעות קורסים מוקלטים.
תראה, אתה אומר לי, אתה אומר לי אותו דבר, אתה אומר לי דברים שהייתי יכול לשמוע גם, כמו שאמרת, לפני 20 ו-40, נדמה לי שגם לפני 5 שנים לפחות לגבי האוניברסיטה הפתוחה.
כן.
אבל אתה הצגת את התחום האנליטי כתחום, כאחד התחומים הכי חשובים שקיימים. עכשיו, לאנליטיקה, בהיבט הזה, נדמה לי שיש שני צדדים. כלומר, יש את הצד של האוניברסיטה, במקרה הזה של המורים, המרצים או משהו כזה, אבל יש גם את הצד של התלמידים. זאת אומרת, הם יכולים פעם אחת להגביל את המורה מלהיכנס, הם יכולים לדעת איך לעשות את זה, גם אם אתה תבנה שם מערכות הגנה וכל זה, הם ימצאו את זה. כלומר, להגביל את המורה מלהיכנס לכל תהליך הלמידה שלהם, ופעם שנייה הם יבקרו את ההדרכה, את ההוראה, נדמה לי, בצורה הרבה יותר משמעותית.
תראה, אנחנו מניחים שלומדים שאנו רוצים ללמוד, קודם כל. אז אני
בסדר.
פחות מסתכל על האופן שבו הם יכולים לבלף אותי, למרות שיש הרבה מאוד מחקר שעוסק, לדוגמה, יש מחקרים שמראים שאנשים פותחים כל מיני חשבונות מזויפים כדי לתרגל שאלות, כדי לעשות איזושהי הכנה, לעשות מבחני דמה, ואחר כך נכנסים עם הפרופיל האמיתי שלהם ומבצעים את המחקר. זה לא מחקרים שלי, אבל יש מחקרים כאלה שקיימים. אנחנו יותר מסתכלים על הרעיון של איך אנחנו בעצם יכולים לסייע ללומדים שלנו להצליח יותר. ופה צריך להיות שיתוף פעולה, גם של הלומד וגם של המנחה או מפתח המערכת, שבעצם יכול לבוא ולספק ללומד את הצרכים ואת ההיבטים שהוא רוצה. אני אתן לך דוגמה למחקר שלי שעשיתי, ואולי נוכל לדבר גם אפילו על המתודולוגיה של המחקר ואיך אנחנו עשינו.
אנחנו קצת בקצה.
אנחנו בקצה, אז אני אספר את זה ממש. יש לי את גרסת השלוש דקות ויש את גרסת השלושים דקות, אז אני אתן את גרסת שלוש דקות.
את גרסת השלושים שניות.
את גרסת השלושים השניות.
אייל, תכף נשמע את הדוגמה שתביא. נעשה כאן הפסקה קצרה ברשותך לחשיבה, להודעות ולקצת מוסיקה. דקה ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
הרבה פעמים אפשר לבוא ולשאול סטודנט או לומד מה אתה רוצה לדעת. למה אתה בא ולומד? אתה רוצה ללמוד נושא מסוים, אתה רוצה לדעת חומר מסוים, או שאולי אתה רוצה ללמוד קורס שלם להעשרה. ברגע שאני יכול לזהות מה הלומד עושה, ואני יכול לראות את זה גם דרך שאלונים, וגם אני יכול לראות את זה דרך ההתנהגות שלו, מה הוא מחפש ואיך הוא עושה, אני יכול לתת לו בעצם את חומר הלמידה. אותו דבר לגבי הפודקאסט שלך, ובזה נוכל לסיים. האם מאזין שלנו כרגע נכנס לפרק כי הוא אומר, אני שומע כל שבוע את רמי שני מקצה לקצה כי אני רוצה להעשיר את עולם הידע שלי, או שהוא אומר לעצמו, אותי מעניין לשמוע מה היה בכנס 16-18, ואני נכנס ושומע את הדבר הספציפי הזה. אנחנו נוכל מחר להתאים לו ולדעת, לזהות מה מאפיין אותו ומה הוא רוצה, ולתת את זה בצורה מונגשת.
אתה יודע מה זה מנציח לדעתי? זה מנציח את תופעת הגורו. זאת אומרת, אני בא כי המורה, אני מתייחס אליו כאל גורו. פחות כאלה, בוא נגיד, דמות ידע, דמות תוכן.
אני חושב שהיום אנחנו לא מחזיקים כבר את הידע. אנחנו כמורים צריכים להיות צנועים. כן. ולדעת שאנחנו לא המומחים הגדולים ביותר בעולם. אנחנו צריכים לסייע לתלמידים שלנו ללמוד איך ללמוד.
אבל עדיין אתה, בסדר, אבל עדיין אתה צריך לתת את ה... איך נקרא לזה? את מקורות התובנה שלך.
יכול להיות, ויכול להיות שאני צריך לתת לו את הכלים איך לבוא לחפש. הלומד שלי... היום, מה שאני יודע, בעוד אולי 3 שנים, 5 שנים, כבר הידע הזה יהיה ישן וותיק.
זה בדיוק מה שאני מתכוון לומר. היום אתה גורו, מחר מי שישב פה לפניך יהיה הגורו.
זאת שאלת אולי חכה ודגים. אני חושב שאנחנו צריכים לתת ללומדים שלנו את החכה, איך בעצם ללמוד, כדי לזהות, אני לא רוצה להשתמש במילה גורו, אבל לזהות בעצם את מקורות הידע הנכונים והטובים.
זה היית צריך להגיד לי בתור משפט פתיחה, אבל אמרת לי את זה בתור משפט סיום. דוקטור אייל רבין, תשמע, מרתק, ונדמה לי שאפשר עוד לקיים על זה, לא רק כנסים, גם, אתה יודע, ערוצי תקשורת. תודה רבה לך.
תודה רבה.
חברת סינפטיקס, שלום לך.
שלום רב.
אמרתי את החברה, נכון?
בדיוק.
נדמה לי שזה הכי חשוב, לא?
זהו, אפשר לסיים.
אתה יודע, זה נשמע כמו כאלה שיש באף, כאלה, למה אני אומר את זה? כי לתחושתי, מה שאתם עושים עכשיו יגרום לכל התעצות שלי להפעיל את המחשב.
זה קצת מפחיד.
זה נכון. תקן אותי אם אני טועה, נדמה לי שאתם בכיוון.
קרוב מספיק.
כן. אבל התעצות זה אומר שאני ליד המחשב, זאת אומרת, המחשב חש בנוכחותי?
הוא חש בנוכחותך, ויותר מזה, גם כוונתך.
כן. זה... אם אני מתעטש, שאני רוצה לקנח את האף. אבל בסדר, אוקיי. הוא חש בנוכחותי, איך?
אז זה בהחלט מעניין. בסיס הטכנולוגיה שלנו משתמשת במידע ויזואלי.
אוקיי.
אנחנו מביטים על הסביבה, ומנסים מתוך הסביבה, מה שנמצא בה, מה שנעדר ממנה, ממך כמשתמש, מה הכוונה שלך, מה הקשר שלך עם המכונה, גם לשפר את ממשק אדם המכונה, וגם לתת ערכים נוספים.
ואז הדבר הזה יוצר בעצם סדרה של אפשרויות נוספות, שאיתן, או שלשמן, אני יכול להשתמש במחשב, גם כדי להגן עליי, אבל גם כדי להפוך אותו ליותר, בוא נגיד, ליותר עצמאי.
בהחלט. יותר עצמאי, והייתי אומר גם יותר אינטואיטיבי.
כלפיי.
כלפיך. זה ניסיון אולי קצת יומרני להתנהג כמו אדם מול אדם.
תגיד את האמת, זה להתנהג כמו רמי שני, זה קצת בעייתי, כי אני מופרע, אבל אתה יודע, אבל בהיבט של עבודה, יש לך המון המון אפשרויות, ואני גם מניח שאתה לא מדבר על מחשב שהוא מחשב חברה, אתה יודע שכל אחד ניגש אליו ומתקתק מה שהוא רוצה, אלא ממש ה-PC, המחשב האישי.
אז האמת היא שדווקא אנחנו מאוד מאוד כן מכוונים גם למחשבים שהם מחשבי חברה, גם מחשבים אישיים, אבל הצורה שבה אנחנו מסתכלים על זה, זה שבסופו של דבר באמת יש פה איזושהי אינטראקציה מאוד אינטימית בין בן אדם לבין מכונה. אבל עד היום זה נעשה באמצעים מאוד פשוטים, ריאקטיביים. אני לוחץ על עכבר, אני לוחץ על מסך המגע.
בדרך כלל על ספייס אתה לוחץ, זה מתחיל לעבוד.
זה בהחלט כך. אבל הדוגמה הכי פשוטה, צעידה פשוטה לעבר המחשב, הייתי מצפה שהוא יבין שאני רוצה להתחיל לעבוד איתו.
עכשיו קוממת עליך את כל יצרני השטיחים. אבל זה בסדר, אוקיי, זה אני יכול להבין, ועוד מעט נשאל גם למה. כן, כלומר, למה צריך את זה בעצם.
בהחלט.
ואז נדבר על הערכים. אבל לפני הכל, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה כרקע, כשמתחילים לפתח דבר כזה, מאיזה נקודה מתחילים? כי אתה יודע, מסך מגע כבר היה, כפתור הספייס והאון-אוף כבר המציאו פחות או יותר עם המצאת החשמל. מה היה צריך עוד?
מה שצריך בעצם זה לקחת רעיונות טכנולוגיים שקיימים במערכות מורכבות יותר, פחות נגישות למשתמש ביום-יום, יוקרתיות יותר, ולפשט אותם. ובעצם בצורה הזאת לעזור לנו בצרכים יומיומיים פשוטים, גם זולים, בממשק אדם המכונה. אני למשל הייתי יכול להגיד בצורה הבאה, כשאתה ניגש למכונת הקפה שלך, ואתה צריך היום ללחוץ כל כך הרבה כפתורים לקפה המסוים שאתה אוהב לשתות אותו. היה מאוד מאוד נחמד לדעת שמכונת הקפה מזהה אותך, ויודעת כבר להכין את הקפה. קפה שאתה מעדיף.
אז רגע, מה שאתם עושים זה, זה צ'יפים שאתה יכול להרכיב על כל מיכון, או שאתה בעצם אתה מכוון את זה לסוג מוצרים מסוים? כי חוץ מהקפה גם יש מכונת תפירה, למשל.
אז בדיוק ככה, אלה הם מוצרים מסחרים. במוצרים מסחרים, נושא העלות, נושא האספק ונושא הגודל הם מאוד מאוד עקרוניים. בסופו של דבר, רעיונות של זיהוי פנים, הם רעיונות שכבר ככה, נמצאים איתנו כבר שנים רבות. לחשוב שהם יהיו בעלות הנכונה, הם יהיו בנקודת העבודה שמתאימה להיכנס לתוך מכונת תפירה, זה משהו שלא היה עולה על הדעת.
אוקיי.
וזה בעצם האתגר שעמד לפנינו בתחילת הדרך.
כלומר, למצוא עוד רכיב שבעצם ייתן לנו סדרה של ערכים שיקל עלינו את גם יקל עלינו את העבודה, טיפה יצמצמו עלויות וישמרו על הביטחון האישי שלנו.
נכון. יש תחום שלם מאוד בתעשייה ובמחקר ששייך לעולם למידת המכונה הזעירה. טייני אמל, מין מושג שאנחנו אוהבים להשתמש בו.
בטח, לקחתם אותו מטייני טון.
כמעט. ובמשך שנים יש קהילה מאוד מאוד מעניינת שמחפשת איך להנגיש בין עולם הלמידת מכונה שנמצא סביבנו היום בכל מקום, אבל באמת למזער אותו לא רק בממדים פיזיים, אלא בעלות ובפשטות שלו, וכך הוא מתחבר לשימוש היומיומי שלנו.
תראה, יש חברות שבנויות על מזעור, כלומר שהמרכיביות שלהם בנויה על מזעור. אני מניח שאתם יותר מכוונים להרבה מכשירים, שדה ניסויים כזה. איך הוא נראה? אם תוכל לספר לי, זה הרבה מחשבים, ואז אתה מכוון כל, נניח, דיברת על צעדים מפיקים קול, זאת אומרת, אתה צריך לכוון את עוצמת המיקרופון לכל מיני כאלה, או שאתה מחבר חיישן, ואת החיישן הזה אתה מכוון לו את המיקרופון?
טוב, באופן כללי, כמו כל מערכת למידת מכונה, כמובן היא מבוססת על מידע, ואיסוף מידע ולמידה. במקרה שלנו מידע ויזואלי. זה מתחיל מהצורך הבסיסי ביותר, פשוט לצאת לשטח עם מצלמה וללכוד תמונות, ללכוד סרטי וידאו, של אותו יישום שאנחנו מחפשים.
אוקיי.
אז אם זה משתמש מול מחשב, או זה יכול להיות הולך רגל ברחוב. ולצבור מידע. כמובן שעם השנים האחרונות, הנושא הזה של מאגרי מידע הוא משהו שהפך להיות יותר ויותר מסחרי. נגיש יותר, נגיש פחות, יש חברות שמבוססות רק על הנושא הזה. אבל כמו כל מערכת לומדת, אנחנו זקוקים להרבה מאוד מידע כדי ללמד את המערכת מה זה הדבר הנכון, מה זה הדבר הלא נכון, מהי הכוונה.
אוקיי, ואז כשאתה פחות או יותר מגבש סדרה של, בוא נגיד, התנהלויות או התנהגויות של אדם, איכשהו צריך, אם זה לא הלפטופ שלו, וכמו שאמרת, זה מחשב שהרבה אנשים יכולים לגשת אליו, הוא צריך ללמוד לא רק אחד, הוא צריך ללמוד כמה. אז הכרטיס הפשוט של העובד שאני מעביר בזה מספיק, או שפה נראה לך גם צריך עוד כמה דברים?
לא, ודאי שיש מורכבות רבה. אנחנו גם מסתכלים על שימוש בשילוב חיישנים, מה שנקרא multi-modalities. לא רק היבט ויזואלי, גם כמובן היבט קולי או כל מיני היבטים אחרים. האתגר הוא כמובן אתגר גדול. אנחנו עושים במערכות שלנו להתחיל ביישום צנוע ולאט לאט להרחיב את האפליקציות שלנו.
אוקיי, אז איפה אתם עומדים היום? זאת אומרת, מה חש אותי כשאני מתקרב?
אז כמובן, באופן הבסיסי ביותר, נושא של פנים, גילוי הפנים בשלב הראשון, הנוכחות של הפנים, המבט עצמו, האם המבט מופנה למכשיר? או מוסת הצידה.
תשמע, כבר שמעתי על מבטים שהביאו לתלונות על הטרדה. אז אתה יודע, המחשב אולי לא מחובר לנט המשפט, אבל איכשהו זה, אני פשוט אומר, משום שאדם מגיע יום אחד עם פרצוף מבואס, ויום אחד עם פרצוף עליז, תלוי מה עבר עליו בשעות שלפני שהגיע למחשב. הוא צריך לקרוא אותי
אז יש פה איזה משהו מעניין שמתחבר לכל הקונספט הכללי של דיפ לרנינג, כן? למידת מכונה עמוקה. אם בעבר, באופן קלאסי, אנחנו ניסינו לחלץ את המאפיינים ולתאר מה המאפיינים של המשתמש. כמו שאתה אומר, אם הוא עצוב או שמח או...
זה עדיין אותו משתמש.
זה עדיין אותו משתמש. היום, כן, מאז המהפכה של למידת המכונה העמוקה, אנחנו נותנים למערכת להחליט מהם המאפיינים, מה המאפיינים של פנים, מה המאפיינים של המבט, ומה המאפיינים אפילו של הכוונה.
אני כבר רואה את הצועקת, הגיע תומר. מחובר לרמקולים, תומר הגיע.
השאלה הזאת היא כבר פחות חשובה מהם המאפיינים, אלא מה שחשוב הוא לתת את המאגר השלם, והאם אנחנו יכולים לכלול את זה או לתאר את זה באיזושהי משוואה מתמטית, שבסופו של דבר כוללת את מרבית המקרים בעולם. כמובן שאין פה 100%.
תראה, תומר, אתה פיזיקאי ומהנדס. אתה מכיר בוודאי את ההשראה שיש לכל מיני מכשירים. בוא נגיד, מכשירים שעובדים על השראה, כמו מגנומטרים או דברים כאלה. נדמה לי שכאן זה הרבה יותר מפושט. זאת אומרת, אין לך כאן השראה על המחשב. הקרינה שהוא מפיק, שהוא צריך להפיק לדבר כזה, הוא יצטרך עוד גנרטור לידו.
בבסיסו של עניין אנחנו מדברים באמת על חיישנים ויזואליים. משהו שהוא נדמה מאוד למצלמה.
אוקיי.
החיישן קולט את, כן, את שדה הראייה שהוא רואה, והוא צריך לפנח משדה הראייה. האם יש שם פנים?
ואז אתה יודע בדיוק מה תעשה עוד מצלמה, או שימוש באותו מצלמה. כרגע אמרנו שאנחנו רוצים שהמצלמה תהיה קבועה, אלא אם כן אנחנו רוצים להשתמש בה. כלומר, פה הוא צריך לזהות כוונה. אוקיי, הוצאתי את הטלפון מהכיס, והוא צריך לדעת אם אני מתקשר לחמותי, או אני מצלם את הנכד שלי.
נכון, נכון. קודם כל, אנחנו נוגעים פה במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב היום לאנשים, נושא הפרטיות, משהו שאנחנו שמים לו דגש מאוד 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 גדול.
זה בסדר. אתה יודע מה, בוא נתעלם רגע מההיבטים המשפטיים שפיתוח כזה יכול לגרור. אני רוצה להבין איך הוא יוצר לעצמו את ההבדל. זאת אומרת, הוא מזהה שאני... בוא נגיד, שם את היד על החוגה, אבל לא, זה היה כבר קודם.
אז בוא ניקח דוגמאות קטנות, ומתוך הדוגמאות הקטנות ננסה ככה לבנות איזשהו סיפור מאוד מאוד גדול.
אוקיי.
למשל, נקודת המבט. אם נקודת המבט היא ממורכזת במסך, יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שכרגע אתה עובד עם המחשב. פלוס עוד רמזים נוספים, נגעת במקלדת, נגעת בעכבר, כל אלה מתחברים לתוך סיפור גדול, אני אותו... עכשיו משתמש במחשב.
שוב, תומר, זה אותו ממשק דאטה שהוא או שקיים אצלו, או שהוא מתחבר אליו באיזושהי צורה, בסדר? אוקיי, הוא יודע שאם אני שמתי את היד על המקלדת, זאת אומרת שלא באתי לשטוף, נכון. לשטוף כלים. אבל אם אני רוצה שהוא גם ידע, רגע, הוא עכשיו הוציא את הטלפון, כמו שאמרתי לך, לצלם או להתקשר, זה שני דברים אחרים. כלומר, לפעמים באים ביחד, אבל בדרך כלל זה שני דברים אחרים.
היבט. זה נכון מאוד. עכשיו, נושא של המבט, עוד פעם, המבט. בוא ניקח את המבט, או מה שנקרא head pose. אם המבט מוסך כרגע, ממרכז המסך, לא משנה אם זה לטלפון, או לדבר עם חבר, או כרגע לקרוא איזשהו מכתב, פה בעת אני יודע שאנחנו כבר... אני לא בקשר עם המחשב, אני לא בקשר עם בעצם לב העבודה שלי, ולכן אני יכול לנצל את הזמנים האלה. אני יכול לעשות משהו, לדוגמה, אני יכול להכשיר את המסך. אני יכול לשמור על חיי הסוללה.
אוקיי. בשלב הזה של הפעילות שלכם, של הפיתוח, איפה אתם נמצאים? זה כבר נמצא, בוא נגיד, במחשבים, אני יכול להניח שכבר זה...
אז הדבר הפנטסטי באמת זה שהחל משנה שעברה, בעצם הישג מאוד מאוד מרשים שהמוצר הזה יצא לאוויר העולם, עם הלקוח הראשון הגדול, חברת המחשבים דל, בכמויות של מיליונים רבים. בעצם יש מודלים שלמים של מחשבים היום, שנמכרים גם פה בישראל.
עם הרכיב הזה?
עם הרכיב שלנו, עם המוצר, עם הפתרון הזה, פתרון הכולל הזה בפנים. בימים אלה, הדור השני שלו כבר יוצא לשטח,
ואנחנו רגע, כבר... חכה, אתה כבר קופץ לי לדור. אני עוד לא שאלתי אותך על איזה סביבה הוא עובד. כי, כלומר, הוא עובד על, בוא נגיד, לא אנדרואיד או אפל, אלא על Windows או Linux או דברים כאלה.
כן, אז נקודת הפתיחה שלנו, נקודת הפתיחה שלנו עם חברת המחשבים דל, עם...
ואנדרואיד.
זה מערכת של מייקרוסופט, חלונות, עם... צ'יפים של אינטל, אבל זו היא רק נקודת התחלה. Okay. למעשה, מבחינה טכנולוגית, אנחנו מכוונים לכל חיישן, לכל פלטפורמה, לכל מערכת הפעלה, זה לא הדבר שהוא בעצם מוביל אותנו.
אבל בכל זאת, אתה יודע, יש הבדל, באמת, בין סביבת הפעלה שהיא לינוקס, לבין סביבת, שעובדים עליה הרבה, אני השבוע שוחחתי לפחות עם 4 בני אדם, שעובדים על לינוקס. ויש עוד כמה, כלומר, יש עוד כל מיני סביבת עבודה. בוא תגדיר את זה.
אנחנו דווקא, יש הרבה עבודה להיות אגנוסטים למערכת הפעלה, כי חיישן הוא חיישן.
זה אומר, לכל מכסה יש סיר מתחת.
תראה, בסופו של דבר, גם במערכת הפעלה לינוקס, או גם בכל דבר אחר, עדיין יש לך במחשב חיישן טמפרטורה. ויש לך חיישן שמודיע אפילו לזווית המסך ברגע זה.
הבנתי, אוקיי.
אז גם חיישן ויזואלי.
תכניס אותו עם ג'יירו לשם, ואז תדע אם הוא שוכב לטלפון, כלומר שוכב בשביל שאני אדבר אליו וזה.
גם זה יהיה שם.
הוא גם יודע להכין קפה?
התחלנו מקפה, אז אנחנו כאן גם נסיים עם קפה.
תומר קמחי, תשמע, אני לא סיימתי בכלל, אבל... הקונטקטור שלי פה מאותת לי.
אז תודה. גם אנחנו סיימנו, תודה רבה.
תודה רבה לך. אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? אמצו את היישומון לדיווח מהיר על נפגעים.
הדיווחים הם לא תמיד אחידים. לוקח זמן גם עד שמצליחים למצוא את האדם הרלוונטי שאמור לטפל בדיווחים האלה. ובעקבות הנושא הזה החלטתי לצאת ולפתח את אפליקציית מולטי-אייד. שהיא בעצם הופכת להיות סוג של מוקד גלובלי לדיווח על מפגעים. כשחוות המשתמש היא נורא נורא פשוטה, כל מה שצריך לעשות זה פשוט להוציא את המכשיר הנייד, לצלם את המפגע ולשלוח אותו. ואפליקציה היא בעצם אלגוריתם מבוסס בינה מלאכותית, שיודע לקחת את הדיווח הזה, לנתח אותו על שלל ההיבטים ש... הם צורפים לדיווח, ולמען אותו בעצם לנימן הרלוונטי.
העבודה על הדוח שנועד לאפשר למשרד המשפטים ליצור כללי אצבע לפעילות שוטפת של מערכות פיננסיות מול מאגרי מידע.
זה לחלוטין עבודת מטה. הסוגיה הזאת פה, בגלל שהיא כל כך חדשה, הסתמכה על המון ראייה, טוב, איך זה עובד בסינגפור, איך זה עובד בארצות הברית, איך זה עובד בצרפת, עבודת מטה לחלוטין, ואז מתוכה הסקת מסקנות.
ועל עצירת תוקפי מחשבים המחפשים תקלות לביצוע מזימתם.
תמיד יש באגים, כן, יש תמיד תקלות בתוכנה, ואז השאלה, איך אתה בעצם מגן בפני מישהו שיודע שיש איזשהו חולשה במחשב, יש איזשהו חולשה במערכת ההפעלה של המחשב, והוא יכול לנצל את זה כדי לתקוף את המערכת.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף, תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר, נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.